טוב, ביקשו, לא ביקשו, אנחנו סיימנו למעשה, עשינו ככה איזושהי תקופה משמעותית של עיסוק בתורת הגאולה של הרב קוק, ועכשיו אנחנו ככה נעבור עוד נושאים שונים שהרב קוק התייחס אליהם בכל מיני מקומות. אז הנושא שלנו היום זה נושא של כפייה דתית. איך זה הגיע לרב קוק לעסוק בכלל ולדבר על הנושא הזה? בגלל שהוא פרסם מכתב בעקבות מאמר שפורסם באחד העיתונים על ידי העורך של העיתון. שמעתי בעל פה שהעורך של העיתון היה אליעזר בן יהודה, שיש לו הרבה מאוד זכויות כידוע בתחיית השפה העברית, אבל במסגרת הוויכוח שהיה בזמנו ביישוב בין מה שנקרא האוגנדיים לבין ציוני ציון. מכירים את זה ודאי מבחינה היסטורית, הסיפור הזה, הייתה הצעה של אוגנדה, והיה ויכוח מאוד גדול בתוך התנועה הציונית אם לקבל את זה או לא. בתוך כדי הדיון על הדבר הזה, שלא משנה כאשר עכשיו הסיפור, כתב העורך של העיתון, עיתון, קראו לו עיתון ההשקפה, הוא כתב איזשהו מאמר, ובתוך המאמר הזה הוא כתב, כולנו פנינו עורף לעבר שלנו. זאת אומרת, כאילו הוא יוצא נגד איזה משהו שמישהו אחר כתב, לא חשוב עכשיו להיכנס לכל הזה, ואז הוא כותב, כולנו פנינו עורף לעבר שלנו. הרב קוק הגיע אליו העיתון הזה, והוא אמר את המשפט הבא. הוא אמר, אני לא הולך להגיד לאף אחד מה לחשוב, אבל בכל זאת אני מאוד מאוד מתנגד למה שהוא כתב למה אתם חושבים שהוא מאוד התנגד למה שהוא כתב? אם הוא אומר שהוא לא מתכוון לכפות את הדעות שלו על אף אחד, אז למה הוא מתנגד למה שהוא כתב?
כולנו.
יפה. כי הוא אומר כולנו, הוא אומר כאילו מי שמחה? אתם מכירים את זה שמדברים איזה קבוצה אחד פתאום אומר כולנו זה, סליחה רגע, מה כולנו? כאילו מה אתה הדובר פה של כולם? אני חושב ככה, אתה חושב, אתה תגיד מה אתה חושב, אתה מדבר פה בשם, בטח לא בשם, לא קבוצה של, לא יודע, של 30 אנשים, בטח לא בשם עם שלם, תגיד כולנו פנינו עורף לעבר שלנו, סליחה, מי שמחה וכולי. אבל כל זה רק הרקע לסיפור. בעקבות הדבר הזה, שואל, אתם זוכרים את זיידל, שדיברנו עליו, דוקטור זיידל, שהוא שואל השאלות המרכזי, את הרב קוק, אז זיידל רואה את כל הסיפור הזה, ושולח לרב קוק מכתב ואומר לו, ראיתי, מעניין אותי לדעת מה אתה חושב בנושא הזה של חופש הדעות. כלומר, האם כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה? מאוד רלוונטי להיום, ככה היום זה בכלל כאילו הנושא של חופש הדעות הוא ממש כאילו משהו מאוד מאוד חזק ככה בחברה הכללית, וגם תכף נראה שגם קיצור. אז שואל את הרב קוק, מה דעתך על הדבר הזה? האם לפי היהדות יש חופש דעות או שחייבים כולם לחשוב אותו דבר?
יש חופש.
יפה. אז תראו, מעניין. אז הרב קוק פה עושה לנו ממש ככה סדר בדברים. כמה נקודות, בוא נלך איתו שלב עם הדברים. אז דבר ראשון, הרב קוק אומר, כל נושא שהולכים לדבר עליו, דבר ראשון, לפני שעוד פותחים מקורות תורניים, צריך להסתכל עליו בשכל ישר. הוא קורא לזה סברה. סברה ישרה היא לעולם יסוד גדול בדין. דבר מעניין. לדוגמה, הגמרא אומרת, אם אתם זוכרים, קירים, אולי יש מקום שהגמרא אומרת, מאיפה יודעים, נגיד, שהמוצאים מחברו עליו הראיה, מנסים להביא פסוק.
סברה.
אחד, כן, אחד טוען את השני, אז זה שטוען כלפי השני, הוא צריך להביא ראיה. הגמרא מביאה פסוק, ואז הגמרא אומרת, למה נקרא? סברה הוא. מן דאית לכאבה, ילך לבית אסיה. יש לך כאב, תלך לרופא. מה המשמעות?
אתה רוצה...
אתה רוצה משהו, לך תוכיח. כאילו, מה לא צריך פסוק בשביל זה? לא כל דבר צריך להיות כתוב. יש דברים שהם כתובים על הלב שלנו. מה?
היגיון בריא.
היגיון בריא, גם אותו ברא הקדוש ברוך הוא. והוא שכל ישר, ולכן אומר הרב קוק, כל נושא שהולכים לדבר עליו, קודם כל תסתכל בשכל ישר.
ומתי התורה עובדת עם היגיון בריא, כאילו? זה היגיון בריא שלנו, מי אמר שזה היגיון של התורה? אנחנו לא יודעים הכל.
שאלה מצוינת. אם השיעור היה יותר ארוך, הייתי מעריך בזה יותר, אבל כיוון שלא, אז אני חייב קצר. אבל אמרתי את זה בהבלעה, אם שמת לב, אמרתי, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אלוקים ברא את האדם ישר. והשכל שלנו הוא שכל אלוקי, ולכן הוא שכל ישר. ולכן אתה לא יכול להתייחס להיגיון של האדם כאיזה משהו כאילו... לא. ההיגיון של האדם הוא בריא והוא ישר והוא טוב. לפעמים השכל של התורה יהיה עוד יותר גבוה מההיגיון שלנו. זאת אומרת, לפעמים שאנחנו לומדים, בעיקר בדיני ממונות, אנחנו פתאום נתקלים באיזה משהו, רגע, התורה אומרת לשלם לגנב, לשלם כפל. אתה אומר, למה לשלם כפל? לשלם גנב 100, שישלם 100, למה 200? ואז אתה הולך ולומד בעומק את הרצון של התורה, ואתה מבין שהתורה יש איזושהי מחשבה יותר עמוקה ממה שהשכל של האדם יכול להגיע. אבל זה בנוי קודם כל, לא יהיה בעולם, לעולם לא יהיה דבר בתורה שסותר את השכל האנושי הישר. לעולם, לא יכול להיות. לא יהיה. כי זה... ככה זה נברא. יפה, בוא נלך לנושא שלנו, אז אומר הרקוב, טוב. אז בוא נחשוב עכשיו לגבי הנושא של חופש הדעות. האם הדבר הזה יכול להיות באחד משתי הקיצוניות? מוגבל לגמרי או לא מוגבל לגמרי? שוב, אם היה יותר זמן, יש פה כיסא הראל. אומר, אם היה יותר זמן, היינו עושים על זה פה גם דיון, כמו שאנחנו עושים בשיעור הבא, שזה שיעור שאנחנו גם יותר ככה לומדים ביחד, אבל פה מכילה האופי של השיעור הזה, שאני קצת יותר ככה מדבר. אז... אם נגמר פה הכיסאות, אז תביאו מהבית מדרש. אז אם כן, אומר הרב קוק, שני הדברים הקיצוניים, כמובן אפשר להפסיק אותי בשאלות והכל, כן, בצורה חופשית, אני רק אמרתי רק אפשר קצת למשוך את זה לפה, ואז יהיה שם יותר מקום, זה יעזור. כן, אז אומר הרב ככה, אם אנחנו נגיד שכולם צריכים לחשוב אותו הדבר, אומר הרב קוק, בלתי הגיוני בעלי, לא יכול להיות, בני האדם נבראו שונים, זה לא יכול להיות שכולם צריכים לחשוב אותו הדבר, לא הגיוני. בואו נלך לקיצון השני, בואו נגיד, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, אין לזה שום הגבלה, אומר הרב קוק, אם זה יהיה ככה, מה שנקרא, איש את רעהו חיים בלאו, לא יכול להיות, כאילו... יש עולם, העולם חייב להתחשב אחד בשני, ואם אנחנו ניתן לכל אחד, אחד יגיד, אין לי בעיה, מותר לרצוח. לפי דעתי, מותר לרצוח, זה משהו מאוד זה, יש אנשים בעולם שזה לא טוב שהם יהיו בעולם. כן, פגשנו כבר גם כמה תנועות כאלה בהיסטוריה. לא מתאים לי. אני חושב שלגנוב זה דבר מעולה. מה, יש אנשים מסכנים, אין להם, בוא נאפשר להם לגנוב, בוא נעשה תנועה העולם לא יכול להתנהל ככה מבחינה מוסרית. לכן אומר הרב קוק, קודם כל השכל הישר אומר שצריך למצוא איזשהו מקום עם גבול. מה כן, מה לא, אבל אי אפשר להגיד לא קיצון לפה, לא קיצון לשם. על הדרך בסוגריים, אומר לנו הרב קוק עוד דבר מעניין, הוא אומר, תדעו לכם, בכלל התורה היא לא קיצונית. מאיפה אני יודע? כי כבר שלמה המלך אמר בקהלת, אל תהי צדיק הרבה. למה? צדיק זה טוב להיות, לא? מה, הוא אומר אל תהי צדיק? מה, הוא כופר?
יותר ממה שהתורה הזו.
אל תהי צדיק הרבה.
הרבה קצניות.
מה? הרבה זה לא... הרבה זה כבר כאילו עברת את, את הגבול. הצדיק הרבה, אז אתה יכול להיות שאתה, נגיד לדוגמה, אולי אתה מרחם על אכזרים. זה נקרא צדיק הרבה, לדוגמה. תיזהר, כאילו, גם בצדיקות תיזהר, יכול להיות שאתה... אומר הרב קוק משפט מאוד יפה, אין לך מידה שאין הקיצוניות מזיקתה. ידוע דרך האמצע ברמב״ם מבחינת מידות, זה כולם, כולם מכירים את זה. ושלמה המלך כבר קדם לרמב״ם. חייב להיות לכל דבר, צריך להיות את המידה הנכונה שלו. כי כל דבר כשאתה הולך לקיצון, הוא לוקח אותך לאיזשהו מקום שהוא לא, הוא לא משקף את, את, את כל הכוחות שישנם בעולם, שהם כוחות שונים. ואגב, גם בקבלה אנחנו יודעים שיש עמוד אמצעי ויש ספירות בצד ימין, חסד ונצח, ויש ספירות בצד שמאל, הגבורה וההוד. אלה ספירות מושכות לחסד, אלה הספירות צד שמאל מושכות יותר לדין, לדברים האלה, ויש אמצע. יש עמוד אמצעי, תפארת, מה עושה האמצע? האמצע הוא עושה, זה נקרא, בלשון של הזוהר, זה נקרא מתקלה. זה עושה משקל. זה ממש איזון, זה איזונים. זה איזונים בין הדברים. אז לכן, כמו שזה נכון בכל דבר בעולם, כל דבר אומר רב קוק, גם פה צריך למצוא את האיזונים הנכונים. עכשיו הוא אומר, הולך עוד שלב, והוא אומר, האם האיזונים האלה, האם הם יהיו בדיוק אותו הדבר אצל כל חברה וחברה? אז שוב, אם היה זמן, היינו דנים על זה. אבל כיוון שעוד פעם, לצערי, אין לנו את הזמן, אז אני אומר את מה שהוא אומר. אבל אומר הרב קוק, זה לא יכול להיות אותו הדבר בכל חברה וחברה. למה? הוא נותן דוגמה מאוד מעניינת. נקרא לכם שורה אחת מלשונו. ההסכמה הגמורה בלב שאין שום הפסד ללכת ערום בשוק. למי שמסכים כן, וטוען שהתנהגו כן בפועל, הוא חטא אצלנו, וראוי להיות חטא, ואיננו חטא אצל הפראים שביי גביניה, למשל. מה אומר הרב קוק? אומר דוגמה מאוד יפה. אם יש איזה שבט אפריקאי שחי בג'ונגל, ושמה כל האנשים הולכים פחות או יותר, אולי לא כמו שהאדם הראשון היה לפני החטא, אבל די דומה לזה. הם הולכים עם איזושהי חליצה קטנה עליהם, וחוץ מזה הם, וגם הנשים שלהם, ואולי גם הגברים, ואין שום בעיה עם זה, וזה גם לא גורם להם לכל מיני בעיות מוסריות. למה?
רגילים.
כולם חיים ככה. מאז שנולדים הם חיים ככה. הם, תסלחו לי על הביטוי, קצת דומה לבעלי חיים. גם בעלי חיים הם ערומים. ולא בגלל זה יש איזה בעיה עם זה. קצת שני, בחברה המתוקנת, אני לא יודע אם היום כבר יש כאלה, אני מזמן לא... שהייתי ילד, אני זוכר שהייתי קורא על כל מיני דברים כאלה, אני כבר לא בקיא היום, אולי אתם בקיאים, מה קורה היום, יש עוד שבטים כאלה, וכל מיני מקומות ככה קצת נדחים בעולם, ברור, ברור. אבל נגיד שזה היה, לא יכולת להשוות את זה לאיזושהי חברה יותר מתקדמת, ששם הכל יותר מסודר וכל זה. ואז אם ילך אדם ערום בשוק, אפילו בלי קשר לדת, ילך אדם היום ככה פתאום ערום בשוק, לצערי יש כבר איזה תנועה כזאת בכל מיני מקומות בעולם, אבל זה עדיין עכשיו קצת איזה מה שנקרא יציאה כזאת, זה לא משהו שכל האנשים מסכימים איתו, בטח לא ראוי, כמו שהרב קוק אומר, בטח לא ראוי להסכים עם זה. אולי יש אנשים שכמו ששוברים כל מיני מוסכמות, גם שוברים את המוסכמה הזאת, אבל זה לא אמור להיות. על כל פנים, אז מה זה אומר? זה אומר שזה לא בהכרח דומה מחברה לחברה. יפה. עד כאן איזה מין ככה כמה יסודות, ועכשיו אנחנו מגיעים לעניין עצמו. אז אם זה לא דומה מחברה לחברה, אז עכשיו אומר הרב קוק, אם ככה, מאוד יכול להיות שיש הבדל בין המוסכמות שיש בעם ישראל לבין המוסכמות שיש אצל אומות העולם אצל הגויים. ממה נובע ההבדל? ההבדל נובע מזה שהשאלה היא מה התפקיד ומה התכלית של של האומה המסוימת הזאת או האחרת. אומר הרב קוק, כיוון שהתכלית של האומה הישראלית היא מאוד גבוהה, היא בעצם להביא את שם השם לעולם, לקדש את שם השם בעולם, לפרסם את האמונה בהשם, להביא את המידות של השם, להביא אותם כמו שהתחילו כבר האבות שלנו לעשות, שהם התנהגו במידת החסד והם האמינו בהשם והם חיו בין האנשים שהיו מסביבם והם הפיצו את האמונה הזאת, עם ישראל כולו כצאצאים של האבות בעצם עושה את אותו הדבר. לעומת זאת, אומות אחרות יש להם תפקידים אחרים. יש להם תפקיד, אבל זה תפקידים בדרך כלל פחות ערכיים, אפשר לומר, פחות מוסריים, פחות אלוקיים מאשר מה שיש בעם ישראל. ולכן, התוצאה של הדבר הזה היא שכיוון שזה המהות של החברה הישראלית, ופה תשימו לב, זה דבר מאוד מעניין, תכף תראו ככה איזה דבר והיפוכו ככה לקראת הסוף. כיוון שזה כל המהות של החברה הישראלית, ואל תסתכלו עכשיו על המציאות של היום, תגידו לי, רגע, מה, זה לא בדיוק היום. אני עכשיו מדבר איתכם על האמת, על האמת המוחלטת, האמת האובייקטיבית, מה התפקיד של עם ישראל בעולם. אז אם זה שורש חיינו, וזה מהות תפקידנו, ובא מישהו ועושה נגד הדבר הזה, מה אומר ההיגיון הבריא לעשות? כן, תחשבו על איזה אומה, האומה האמריקאית, צורך העניין, הערך הדמוקרטיה, זה הערך ש, 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 שמחיה את האומה הזאת. עליו היא מוכנה להילחם, להיאבק, להשקיע, הכל. ואם תקום איזו תנועה שתגיד, אנחנו נגד הדמוקרטיה, אנחנו פועלים נגד, אנחנו, זה, האומה תבוא ותגיד, לתנועה הזאת אנחנו לא נותנים מקום. למה? כי היא מה שנקרא חופרת לנו את את הבור שעליו אנחנו, איך קוראים לזה? אתה משמיט את את האבן שעליה אתה יושב. כאילו, אם זה מה שאתה חושב. כיוון שהאומה הישראלית נושא האמונה וממילא קיום המצוות, זה כל חייה של האומה, אז אם אתה בא ואתה אומר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כל אחד יכול להחליט אם הוא מקיים או לא מקיים, אם הוא מאמין או לא מאמין, הוא אוהב תורה, הוא רוצה את התורה או לא רוצה את התורה, אם אתה נותן לזה, אז אתה ממש עוקר את השורש שעליו אנחנו יושבים. ולכן, מי שמכיר את הגמרא שאומרת, שתכף נראה שהיא לא רלוונטית לא רק היום, אלא כבר הרב קוק אמר שהיא לא רלוונטית, אבל כתוב את זה בגמרא. איך כתוב בגמרא? כופים על מצוות עשה. זאת אומרת, בא אדם ואומר, אני לא בא לבנות סוכה. עזוב, אין לי כוח עכשיו. תחיל את עסק עם כל זה. לא בא לבנות סוכה. באים אליו הנציגים של הציבור, של הבית דין, בהתחלה אמרו לו בעדינות, שמע, יקירי, אתה יודע, חג סוכות, עם ישראל כולו, זה מה שהוא עושה, זה מה שצריך לעשות, ובבקשה לעשות. ואם הוא לא, אז יכול להיות שאפילו איכשהו מנסים עוד יותר, מה שנקרא, להביא אותו לזה שהוא קופים, זאת אומרת, ממש כאילו מכריחים. תגידו, אומר הרב קוק, תגידו, מה, להכריח זה לא טוב, נכון? כאילו, עוד פעם, היה לנו פה דיון, אני בטוח שמישהו היה שואל את זה, מה, להכריח זה לא טוב. כשאתה מכריח מישהו, בדרך כלל מה הוא עושה? הוא עושה אנטי. אז למה אתה מכריח? אומר הרב קוק, לא, אתם לא מבינים. פעם, זה לא היה עושה אנטי. למה זה לא היה עושה אנטי? כי האווירה הכללית הרחבה הייתה, ש, ש, שאנחנו רוצים את האמונה. ואנחנו רוצים את המצוות, ואנחנו מבינים שזה נכון ואמיתי, אז למה הוא לא מקיים סוכה? סתם הוא קצת חלש, חזר מהעבודה, הוא עייף, אין לו כוח. אומר לו, אני... ואז כשבאים מהשליחי בדים, אומרים לו, תשמע, אתה יודע, זה לא, זה לא טוב, זה לא מתאים בזה, אז מה, 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 מה זה עושה לו? מה זה עושה לו? זה מחזיר אותו לעצמו. הוא לא נהיה אנטי, כי הוא באמת בתוך תוכו, הוא רוצה את זה. אגב, אתם יודעים שהרמב״ם מסביר את זה כסברה להלכה? כתוב שמי שלא רוצה לגרש, אז כופים אותו עד שיגיד רוצה אני. הרי אי אפשר לגרש אישה בלי רצון. לא, אי אפשר לכפות על גט. זה כל הסיפור של האגונות וזה, הוא מתחיל מזה, שאי אפשר לכפות על גט. ואדם אומר, אני לא רוצה לגרש. כתוב שקופים, אומר הרמב״ם, איך קופים? הרי הוא לא רוצה, אז הגט הוא לא ברצון. אז אומר הרמב״ם, וזה רמב״ם, הרמב״ם, אתם יודעים, הוא מאוד שכלי, הוא מאוד רציונלי כזה. הרמב״ם אומר, בהלכות גירושין, הוא אומר, תקשיבו, הוא לא באמת לא רוצה לגרש. הוא באמת בתוך תוכו, הוא רוצה לקיים את המצוות. הוא יהודי טוב, אלא מה? יש לו כל מיני שיקולים. היא עצבנה אותו, היא זה, הוא קצת עכשיו, הוא כל המצב הזה הביא אותו זה. באים בעדין, ככה מה שנקרא, בהתחלה מסבירים לו בעדינות, ואם לא עוזר, אז קצת יותר, קצת פחות בעדינות, אבל בסוף מה חושפים אצלו? את העני הפנימי. את זה שאומר רמב״ם, בסוף הוא רוצה. זה מה שהגמרא אומרת, קופים אותו, עד שיומר רוצה אני, זה לא סתם מילים מהפה ולחוץ. בסוף שהוא אומר רוצה אני, אומר יאללה, באמת כאילו קלפו לו את הזה, והוא הגיע לרצון. לכן, שימו לב, דבר מעניין, שבעצם בתורה, אז אמרנו בוא נעשה סדר, אמרנו לפי הסברה האנושית צריך להיות איזשהו גבול למקום שבו יש כפייה על הדעות ויש מקום שצריך להישאר חופש. כשמדובר על האומה הישראלית יש נקודה מסוימת ששם צריך להיות כפייה כי זה השורש של האומה, דברים אחרים תשאיר אותם לרצון, זה צריך להיות, ולכן כופים המצוות עשה. עד כאן בתיאוריה העקרונית. ואז בא הרב קוק ואומר, רגע, בדור שלנו זה לא נשמע. אופה. זאת אומרת, אומר הרב קוק, רגע, אם אתה רואה שהמציאות היא כזאת, אפשר לסגור? יעזור לנו. אם אתה רואה שהמציאות היא כזאת, שאתה כופה, אתה מנסה לכפות, כי אמרנו שלפי התורה, כופים המצוות עשה, אתה מנסה לכפות, ומה אתה רואה התוצאה? הפוכה בדיוק. לא רק שלא מקבלים את זה ואומרים, כן, בטח אני אעשה וזה, בדיוק הפוך. זה עושה אנטי, וזה עושה התנגדות, וזה עושה בדיוק הפוך ממה שאתה רוצה. אתה רוצה לקרב לתורה, אתה רוצה לקרב לעשיית הרצון האלוקי בעולם, כי זה המהות של עם ישראל, התוצאה היא בדיוק הפוכה. אומר הרב קוק, אם התוצאה היא בדיוק הפוכה, אז עכשיו אנחנו הופכים 180 מעלות את כל מה שאמרנו עד עכשיו, ואומרים את הגמרא ביבמות שאומרת, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר
דבר
שאינו נשמע. כלומר, אתה רוצה לשכנע מישהו, אתה רוצה להוכיח מישהו. אם אתה חושב שהדברים יישמעו, אם אתה חושב שמה שאתה תגיד לו, מה שאתה תסביר לו, ואפילו לפעמים אפילו תכפה אותו, ובסוף זה, כמו שאמרנו, יעורר את הרצון הפנימי שלו, מצוין, זה עוזר למהלך. אבל אם אתה רואה שזה עושה הפוך, אז מצווה שלא לומר את זה. אומר הרב קוק, כשאני מסתכל על הדור שלנו, והדור שלנו זה הדור שלו כבר לפני 100 שנה, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כמעט אפשר לומר על הדור שלנו, עוד כמה פעמים קל וחומר, הרב קוק מסתכל מסביבו, ומה שהוא רואה, הוא רואה שהמציאות השתנתה. ופה שימו לב, ופה אנחנו מסיימים, וזו הנקודה הכי חשובה. כי בניגוד למה שהיה פעם, שתיארנו קודם, שהיהודי בא עייף, ובעצם הוא רוצה לעשות סוכה, ובעצם הוא רוצה לשמור שבת, אבל יש לו קצת, אין לו קצת כוח עכשיו לעשות את זה ולעשות את זה, ואז קופים אותו ואז מחזיר אותו. היום אומר הרב קוק, כשהאדם לא רוצה לקיים מצוות, זה לא בגלל איזה עצלות, זה לא בגלל איזה עייפות, זה לא, בכלל לא בגלל זה. למה הוא לא רוצה לקיים? כי יש לו משהו הרבה יותר עמוק, וזה קשור לדברים שדיברנו בשיעורים הקודמים. אתם זוכרים שהרב קוק הסביר למה יש כפירה בדור שלנו? בגלל שבגלות הייתה תפיסה אמונית מאוד שטחית, מאוד רדודה, וכשהגיעו לארץ, דווקא בגלל ההגעה לארץ והחיפוש של של האמת היותר פנימית, אז בעצם כפרו בכל האמונה שהכירו לפני כן. כי בעצם עכשיו מה רוצים? רוצים עכשיו אמונה יותר גדולה. רוצים עכשיו רוצים עכשיו תשובות יותר גדולות. זה השורש של הכפירה בדור שלנו. אם זה המציאות של הדור שלנו, כמו שהרב קוק זיהה אותה וראה את האנשים מסביבו, אנשי העלייה השנייה, אנשי העלייה השנייה היו עלייה שהיא הייתה מאוד חילונית. העלייה הראשונה הייתה דתית יותר, העלייה השנייה הייתה חילונית. כל אנשי, חלק מאנשי המושבות, לא כולם, חלק מאנשי המושבות, באו עם תפיסות עולם קומוניסטיות, עם תפיסות עולם סוציאליסטיות, ועם תפיסות עולם ציוניות, אבל לא דתיות. אומר, לא, אנחנו רוצים להיות ציונים, אבל לא דתיים. הדת לא עשתה לנו טוב. הדת הייתה נמוכה, הדת הייתה החלישה אותנו. אנחנו רוצים משהו יותר גדול. אומר הרב קוק, שזאת המציאות, אם תכריח אותם לעשות, זה, זה, זה יעשה בדיוק הפוך. אומר הרב קוק, הדרך עכשיו היא לא דרך הרגליים, אלא היא דרך הראש. בצבא תמיד אומרים, לא עובד דרך הראש, יעבור דרך הרגליים. כאילו אם אתה לא מבין לבד שעכשיו צריך ללכת מסע של 20 קילומטר ועוד 5 קילומטר אלונקות, זה לא יעזור, אתה בסוף תבין את זה דרך הרגליים, אתה תלך ואתה תצליח ובסוף תראה. אבל פה זה לא עובד המשפט הזה, פה אנחנו לא אומרים נעבור דרך הרגליים. הפוך, אם לא עובד דרך הרגליים, הסימן שזה לא צריך לעבור דרך הרגליים, ולא נתחיל בך ולא ננסה לעבור דרך הרגליים, אלא רק דרך הראש. מה זה אומר דרך הראש? דרך הראש זה אומר בהסברה, בהבנה, בלדבר, בללמוד ביחד, בלחשוב ביחד, לשמוע אחד את השני. רגע, למה אתה לא רוצה? מה מפריע לך בדברים שעד היום הם יכולים לבוא לידי ביטוי? כל אחד שנפגש אם יש לו חברים ויהיה לו חברים, הוא ייפגש בצבא ואחר כך בחיים, בלימודים, בעבודה, בכל מיני מקומות, הוא ייפגש עם הציבור והציבור ישאל שאלות. אנחנו צריכים לבנות את עצמנו מבחינה אמונית עם עומק מאוד מאוד גדול, קודם כל בשביל עצמנו, לא בשביל אחרים, קודם כל בשביל עצמנו. ואחרי שזה יהיה בשביל עצמנו בצורה אמיתית, עם כל הלימודי אמונה שאנחנו לומדים בישיבה, וזה לא רק לימודי אמונה, אלא לימודי מוסר ולימודי תנ"ך ולימודי גמרא, ומכל מקום האמונה האלוקית מתגברת ומתעצמת אצלנו. ואז כשאתה מדבר עם היהודי שכביכול הוא אנטי, או שהוא נגד, או שהוא לא מבין, או שהוא לא רוצה, ויש לו כל מיני שאלות, אתה לא אומר לו, לא, חייבים, צריכים, ככה זה עם ישראל, אין משהו אחר. אתה אומר לו, תשמע, יש לך שאלות טובות, יש לך שאלות עמוקות, בוא, אם אתה רוצה, אפשר לדבר. יש פה, יש מה ללמוד, יש מה להסביר. ואז המציאות היא שאדם אמיתי שבאמת רוצה לברר, מי שאחד שאני בצבא ראיתי, מי שכל הזמן רק מקנטר וצועק, זה לא יעזור לדבר איתו, הוא לא רוצה לשמוע, הוא רוצה רק לזה, בסדר, זה, אין טעם כאילו זה. אבל אם יש לך אנשים באמת, אנשי שיח, שהם באמת פתוחים להקשבה, וגם אנחנו צריכים להיות פתוחים. זה לא פתיחות שהוא פתוח מצד שלו ואתה לא. גם אתה פתוח להקשיב לו. תקשיב לשאלות שלו, תקשיב מה הוא אומר. יכול להיות שהוא מעלה דברים שאתה לא חשבת עליהם. אתה צריך לברר אותם. לגמרי תקשיב. תקשיב ותדבר. הרבה פעמים אנשים, מה להם, פתאום שומעים. אומרים, שמע, אני צריך לחשוב על זה עוד פעם. זה נראה אחרת. אז לכן, סיכום הדברים הוא שמבחינה עקרונית, בעם ישראל, כאשר המציאות הרוחנית היא מאוד נוכחת וחזקה, יש אמת בלכפות, כי הכפייה היא לא עושה התנגדות, להפך, היא מגלה את הרצון הפנימי. אבל אם זה לא המצב, אז כפייה הופכת להיות דבר מאוד לא טוב. אני לא נכנס פה לשאלות מעשיות שהן מעסיקות את אנשי הציבור, שלפעמים אתה אומר, טוב, לא יודע, אני לא רוצה לכפות אף אחד לשמור שבת, אבל אם המדינה היא מדינה יהודית, האם יש מקום לנסות ולשכנע את הציבור ולהוביל אותו לזה שלפחות דברים כלליים בחברה הישראלית לא יעבדו בשבת, כי זה יותר נכון לעם ישראל. אבל גם את זה צריך לעשות מאוד בחוכמה ומאוד בהבנה, כי אם זה בסוף יוצר את ההפוך, זו שאלה גדולה אם השכר מצר שווה בנזק המלך, וזו שאלה גדולה כמובן באופן מעשי, אבל אין לנו זמן עכשיו לדבר על זה, ובשיעור נוסף פה, אז נצטרך לעצור פה את הדברים, בעזרת השם. ברוכים תהיו.